השיעור שלנו השנה בנושא הראשון, בנושא חנוכה, תשע"ד, יהיה מחובר היום לפרשת השבוע שקראנו בשנה שעברה, בשבוע שעבר, גם בשנה שעברה קראנו, אבל בשבת שעברה קראנו פרשת וישב, הפרשה של מכירת יוסף. ואני רוצה יחד איתכם בשיעור שלנו עכשיו להגיד קצת בדברי הרב קוק. יש לו ספר שנקרא במדבר שור, זה ספר דרשות, ושם הוא מחבר בין החלומות של יוסף למנורה, למלחמה נגד המתייוונים, והקשר של מכירת יוסף לכל המכלול הזה. צריכים אנחנו לזכור שהמלחמה במתייוונים, הכוונה היא מלחמה ביהודים, לא מלחמה ביוונים שהיו גויים, אלא מלחמה במתייוונים. מתייוונים זה יהודים שראו בתרבות היוונית משהו שאנחנו רואים היום בתרבות המערבית. למעשה ההסתבוננות שלנו בהתבוננות על העולם המערבי, על הטכנולוגיות, על הקדמה, על המהלכים שאנחנו רואים בהשכלה הכללית ובהשכלה הפרטית, יש לנו נטייה להתבונן בדברים, ללמוד אותם, אפילו להשתמש בהם, ולפעמים אנחנו מוצאים את עצמנו עוסקים בדברים בלי לשים לב שהם אסורים ממש. הנטייה של בן האדם להרחיב ידע ולהסתקרן הוא דבר טבעי, ויש בזה מעלה גדולה. אם האדם לא יסתקרן ולא רוצה להתפתח עם מה שהוא רואה מסביב, הוא יישאר מנוון. אבל כאשר האדם ניגש אל ההשכלה, אל התרבות שבאה מצד אומות העולם, בלא זהירות נכונה, בלא הבנה שיש גם צורך וחובה להתבונן, כי יש סכנות בתרבות הגויית, בתרבות המערבית, אדם ייפגש בסכנות, ייפגע מהן בצורה כזו או אחרת, וייתכן ובפגיעה הראשונה שהוא ייפגע הוא יעשה אחורה פנה ויסוג לגמרי, או הדבר הנכון יותר שהוא יבין שאפשר להיפגע והוא ייגש שוב פעם אל אותה תרבות עם אותם מגינים, אותם הגנות שצריך כדי להתעסק בה. זה דוגמה, מיד, דוגמה. חבלן משטרה שמגיע לקריאה של חפץ חשוד, ממילא כשהוא ניגש אל החפץ החשוד, כולנו רואים את זה, לכן אני נותן את זה כדוגמה. אדם כזה לובש קסדה, לובש כפפות, מכין את עצמו לגשת אל אותו חפץ חשוד. ולא שהחפץ החשוד עכשיו פתר אותו מסכנות, בגלל שהוא יודע שיכול להיות שתהיה סכנה שם והוא עלול להיפגע, הוא לוקח ועושה את כל האמצעים שיש בידו להגן על עצמו, והוא ניגש אל מטען החבלה. אולי הדוגמה לא כל כך טובה, כי צריך להיפטר מהמטען הזה. יש בו סכנה פיזית, אדם יכול להיפגע פיזית. השאלה עד כמה אנחנו, שאנחנו לוחצים על האפליקציות, שאנחנו מתחברים לאינטרנט, עד כמה אנחנו שמים על עצמנו הגנות על הנפש, כי בגוף לא קורה כלום. כלומר, התרבות היוונית הובילה חלק מעם ישראל, ואני אמרתי את זה בשנה שעברה ואני חוזר ומזכיר, חלק נכבד מעם ישראל ללכת אל התרבות היוונית, כי הם לא פגעו בגוף. לא הייתה מגמת היוונים להשמיד את עם ישראל מבחינה פיזית, כלומר להרוג, אלא בצורה חכמה נגעו באותה נקודת המסתורים, באותה נקודת הסקרנות למשוך את הנפש אל דברים שאדם באופן טבעי יכול לאהוב. זה אומנויות לחימה, זה ציור, זה מוזיקה, זה בילוי, כלומר דברים שהנפש של האדם קל לה להתחבר. כן, תרבות המערבית זה כל מה שבא מאומות העולם. זה אומר ארצות הברית, זה אומר אנגליה, זה אומר גרמניה, זה אומר גויים שבא מהמערב, כלומר מערבית לארץ ישראל. זה הכוונה, תרבות המערב, תרבות שבא ממערב לארץ ישראל, מחוץ לארץ, מגויים, ומשפיע, מחלחלת לתוך החיים שלנו. והיום שאנחנו מתבוננים על המכלול של החיים שלנו, אין כמעט דבר, ואני אגיד את זה אולי אפילו בצורה קיצונית, אפילו בבית המדרש, התרבות המערבית נכנסה וחלחלה פנימה. ממילא אנחנו צריכים להתבונן על הדברים הללו מתוך פרשת השבוע הקודמת של מכירת יוסף, המחלוקת בין האחים, ההבנות השונות, איך זה קשור ליוונים, למתייוונים, ולחג הזה שאנחנו נמצאים היום, ממש ממש כמה שעות לפני הדלקת הנר הראשון של חנוכה. מעשה, יש גמרא במסכת שבת, כולנו מכיר, חלק מכם מכירים, ראיתי אתכם לומדים את זה הבוקר בסדר בוקר, מסכת שבת פרק שני, יש כמה דפים שהגמרא מדברת שם על נר חנוכה. הגמרא אומרת שהמקום שבו צריכה להיות המנורה לענייננו, החנוכה או החנוכיה, צריכה להיות מונחת לא גבוה מ-20 אמה. כלומר, לא יותר גבוה מ-10 מטר, לפי השיטה שאנחנו מחשבים, אמה שווה חצי מטר. כלומר, אם אני שם חנוכיה בגובה של מעל ה-10 מטר, העין של האדם לא קולטת את הנר הזה, את האור הזה. כי אדם לא מסתכל כל כך גבוה.
אבל רואים שיש אור.
כן, אבל אדם לא מתבונן. אם אתה מרחוק, אתה תראה אור. ככל שתתקרב, אתה לא תלך כך. כי זה גבוה.
שצריך רק לראות אותם.
לפי רגע, השאלה מי צריך לראות אותם? אתה, מבחוץ. אותו דבר מיד, אותו דבר אנחנו רואים את הדין באיזה מקום? בחג אחר.
סוכה.
סוכה לא יכולה להיות יותר גבוה מ-20 אמה. אותו דבר אנחנו מוצאים את זה בהלכות שבת, כאשר אנחנו עושים צורת הפתח, כן, במבוי, כדי לעשות צורת הפתח שאפשר לטלטל ממקום למקום, אז לא עושים את זה בגובה של 10 מטר, אלא בגובה שעין שבן אדם רואה, כי צריך האדם לראות את זה ולהאמין שהוא עובר תחום שבת, שהוא עובר ממקום למקום. לא ניכנס לזה עכשיו, מה זה? זה קשור לדיני עירוב. גם סוכה, אדם שיש לו שכח מעליו בגובה של 10 קומות, סליחה, לא 10 קומות, 10 מטר זה 5 קומות, זה גבוה מדי, אבל אדם לא מרגיש שהוא נמצא בסוכה, הוא מרגיש שהוא נמצא באיזה קניון, כן? זה כזה גבוה מעליו, לא מתבונן למעלה, הוא לא מסתכל, הוא לא מרגיש שהוא בתוך סוכה. והגמרא אומרת, למה? משום שהעין לא שולטת בזה, היא לא מסתכלת לשם. אבל יש דבר נורא מעניין. בהמשך לאותה גמרא, שעוסקת בגובה שבו שמים את המנורה, אומר רב כהנא דבר שלכאורה לא קשור אחד לשני. ממשיך שם הגמרא ואומר, מי קרא, מי למד היום, למדתם את העניין הזה של לא יניח מעל גובה 20 אמה? לא. אז שם הגמרא ממשיכה ואומרת, אמר רב כהנא, והבור ריק אין בו מים. ועל מי זה נאמר? על יוסף. והשליחו האחים את יוסף אל הבור, והבור ריק אין בו מים. עוברים חז"ל שמים, רש"י מביא דברי המדרש, מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. אז יש שאלה גדולה מאוד, אני לא מבין. מה הם רצו? הם רצו להרוג אותו בלי שהמשטרה תוכל להוכיח שזה הם? בלי שבחקירה יגידו, תשמעו, הוא נפל לבור, ורקצו אותו נחשים והוא מת. כלומר, מה הרעיון?
הם רצו להעלים אותו.
אבל יש שם נחשים ועקרבים. אם הם רצו להרוג אותו, הרי זה היה העניין שלהם, לכו ונהרגהו, כן? אבל בוא נהרג אותו וגמרנו. למה לזרוק אותו לבור?
הם רוצים להגיד לאבא שלהם שהם לא הרגו אותו שהוא בעצם יפה לבור.
רגע, רגע, בהצבעה.
אם נחש בקרוב ורוצים אין לו דם, אז הם הביאו את החולצה שלו עם כותרת עם דם.
לא, אבל את הדם הם בכלל לא מהנחש. שנחש עוקץ אין דם. שהקרב עוקץ אין דם. אז מה הקטע? אמר מנחם נכון, אין דם, לא רואים כלום, הם לוקחים את הקטונת לפני זה, שוחטים גדיזים, טובלים את זה, הוא עוד חי, הוא עומד על ידם. מה העניין לזרוק אותו לבור? מה, שמישהו אחר יעשה את הפעולה?
כן.
הרי הוא עלול למות.
הרב, כדי שזה לא יהיה עליהם, מה שקרה.
זאת אומרת, זה מה שאמרתי, אנחנו נרצח אותו, אבל לא יקדו שזה אנחנו.
כן.
הבנתי, זה נקרא בלשון החוק, הריגה. אתה גרמת לו למות.
הם חיכו
שיהיה,
אבל הם לא רצו לעשות את זה
בעיניים. יפה, אבל נו אז, באמת. מה אתה אומר?
כאילו לא רצו לעשות את זה בדרך...
בדרך יפה, שלא יעצרו אותם. כן, אליהו.
הם לא רוצים להראות
אותם, הם חושבים לשמד לקח. אז תשים אותו בבור מסוכן, הוא ילמד לקח, לכל החיים הוא ילמד לקח. אם נשים אותך בבור, שיש בו נרשים ועקרבים, אתה למדת לקח. זהו, זו הפעם האחרונה שאתה למדת. נכון? כי אתה תמות. שימות בסבל, אוקיי. עוד, מה אתה אומר שאין?
הבור היה יותר
מ-20 אמה, שלא יראו אותו. אוקיי. זה מה שאתה רוצה להגיד, שהם לא ראו את הנחשים והעקרבים. מה?
הם לא ראו אותם, הנחשים והעקרבים כן.
אפשר להגיד שהם לא ראו שיש נחשים והעקרבים, כמו שאתה אומר בנימין, אתה אומר איתמר. אבל, האם באמת זה כך? זאת הייתה הסיבה? אתה משליך את אחיך לבור ש-100% הוא הולך למות? כי בן אדם שנמצא לבור, כשהוא נופל לתוך הבור, כשמורידים אותו לתוך הבור, הוא עושה תנועות. נחש רואה תנועות, מה הוא עושה? הוא מקיש. כלומר, אתם מורידים אותו למוות. כן.
רב, אולי הם ידעו שהוא באמת צדיק להשם את
הרון. ועד?
מזהו, אז הם לא
פחדו. הם ידעו שהשם ידאג לו. כלומר, הם אמרו, אנחנו רוצים להרוג אותו, שהשם ישמור עליו.
אבל איך יודעים שזה לא נכון? כי אז הם חשבו שהם מתו, שהם הגיעו למצרים, אז הם פתאום...
לא, באמת חשבו שהוא מת, אבל... בואו רגע, כן. בואו נתקדם. האם יש קשר בין הדין שאדם לא יניח את החנוכיה מעל גובה של 5 קומות, 10 מטר, כן? כי אין לו שולדת לבין זה שכתוב הבור ריק אין בו מים. כן.
יש לי
שאלה,
וגם
כשהוא התחיל
להיות כאילו
הזה
של
פרעה,
אז אמרו לו ישר שם חודר לאבא
שלו. טוב, זה כבר בפרשה שנגיע, כן? מדוע הוא לא עוד מודיע לאבא שלו שהוא במצרים, כן?
כדי שלראות...
דרך אגב, שלא היה פעם, מנחם, אבל...
בחנוכיה, כדי לראות שאנחנו צריכים לראות את כל החנוכיה.
אבל מה הקשר בין זה לבין יוסף? למה הרב כהנא קושר את העניין הזה של המנורה שלא תהיה בגובה של 20 אמה לבין זה שהבור ריק אין בו מים? מה הקשר ביניהם?
כי פה אתה נותן
לבן
אדם חסר, אבל בחנוכיה אתה נותן לבן אדם חסר,
אולי, אבל פה אמר אולי שאל, תראה, זה היה בור 20 אמה וזה 20 אמה, אז זה קשר, אולי, בואו נראה, בואו נתקדם וננסה להבין מה הקשר בין שני הדברים הללו. יש זוהר בחלק ג' בדף ריש צדיק ב', והזוהר אומר דבר מאוד מעניין, כאילו הוא לוקח אותנו למקום אחר לגמרי. אתם זוכרים, היה איזה אחד, גוי, שכל כך אהב את ישראל, אני אומר את זה בלשון סגי נאור, שבא לקלל אותם. וזה בלק, ובילעם, בילעם המקלל, בלק המלך, שמזמין אותו. ובילעם אומר, ושהוא מה? יודע דעת עליון. יודע דעת עליון. כשאני אומר דעת עליון, הכוונה שיש משהו מתחת, נכון? יש עליון ומתחת. העליון זה כאילו המקום הכי גבוה. אז זוהר הקדוש אומר, יש פסוק שמופיע בספר במדבר, שם בפרשת בילעם, בלק, אומר שהוא יודע דעת עליון, אבל יש פסוק שאומר כי אל דעות השם. דעות לשון רבים, רבים, דעות. מסביר הזוהר שיש שני מסלולים להבין מה פירוש דעות. ומחלק הזוהר הזה באמת לשני תחומים, דעת עליון, כמו שאומר בלעם, ודעת תחתון. כלומר, יש שני מסלולים של הבנה, של ידיעה, דעת. כרגע במושגים שלנו, שני מושגים של ידיעה, דעת עליונה ודעת תחתונה. כלומר, ובלעם מתפאר שהוא יודע דעת עליון. כן? אבל חז"ל, בגמרא במסכת ברכות, אומרים שדעת עליון זו דרגה נמוכה. לא כמו שאנחנו חושבים. כשהוא אומר יודע דעת עליון, הכוונה היא דרגה נמוכה, כי בלעם מה ידע? ידע לכוון לאותו זמן שיש מידת הדין בעולם. כמה זמן זה? רגע. כלומר, יש רגע שבו יש מידת, ודאי שזה מספיקה, אבל זה הרבה זמן, אבל הוא ידע מתי מידת הדין שולטת בעולם, ואז הוא מכוון לאותה שעה ומוסיף דין, כן? מפסיק לקטרג, ואז הדין היה חזק יותר על האדם, על האומה, על מי שהוא התעסק איתו. אבל למה? למה זה דרגה נמוכה? כי הדרגה הזו היא מידת הדין. אבל הדרגה יותר גבוהה ממנה זה מידת הרחמים, כלומר מידת חסד, שכולה חסד, היא מעל הדעת העליון הזה. כן, אומר הפסוק, כי צדיק השם צדקות אהב. כך אומר הפסוק בספר תהילים. כן, אומר הזוהר הקדוש, שאנחנו אומרים צדקות, כמה זה? כמה זה? לפחות שניים. מיעוט רבים? שניים. כלומר, ענייני הצדקה, אומר הזוהר הקדוש, יש שני מדרגות. יש מדרגה אחת שקוראים לה יוסף. יש מדרגה אחרת שקוראים לה... מה אתה אומר? מה אתה אומר? בנימין! יש מדרגה שנקראת יוסף, ועניין של הצדקה. ומה היה יוסף? מה עשה יוסף במצרים? איך הגדירו את יוסף במצרים? הוא המשביר לכל העם. כלומר, הוא מוסיף, הוא נותן בשפע לכולם. ויש בנימין. כלומר, לכן יוסף נקרא יוסף הצדיק. כי אוהב צדקות השם. כן? צדק, צדיק, צדקה, יוסף. והפסוק אומר, על מכרם בחסף, צדיק. כן? כך אומר הנביא עמוס. ממילא אנחנו מבינים שבנימין, למה יש מי שאומר גם על בנימין, בנימין הצדיק, ברוך השם יש לנו שניים, כן? למה הוא נקרא בנימין הצדיק? לא על מה שהוא נתן, אלא על מה שהיה חסר לו והוא בכה עליו. ומה היה חסר לו? מקום המזבח בבית המקדש, שזה היה בנחלת יהודה. כן, בעניין הזה של ניסים אנחנו רואים שיש שני מדרגות, מדרגה עליונה ומדרגה נמוכה. בואו נראה עכשיו, תנו לי דוגמה של נס במדרגה עליונה. אוקיי, קרוב. איפה, מה ביציאת מצרים?
כל ה-10 מכות.
אמרנו מידת הדין, נכון? תנו לי דוגמה לנס, זה נכון מה שאומר בעניין של יציאת מצרים? איזה נס היה ככה מיוחד? איך? לא שומע. לא, עוד לפני, שיוצאים ממצרים. בתהליך היציאה ממצרים היה נס מאוד מאוד מיוחד. קריאת ים סוף. כלומר, קריאת ים סוף נאמר עליו, וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו. מה זה לאיתנו? למה שהיה רגיל. כן? אבל חז"ל אומרים, וזה נמצא בגמרא, אומרת הגמרא, דבר מאוד מעניין, סליחה, לא בגמרא, בבראשית רבה, מה זה איתנו? זה כמו המילה, שימו לב, אני כותב על הלוח, אם זה איתנו, כן? בסדר? להרגל שלו, חזר ל... ב... זה תנאו, לתנאי. איזה תנאי? שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, אמר תנאי לגל הים, שביום כזה וכזה, בתאריך כזה וכזה, כשיעמוד אדם כזה וכזה ויצטרך שיקרה, אתה תיקרה. כלומר יש פה תנאי. מה זה כשאני עומד בתנאי? למה אני חייב לעמוד בתנאי? כי זה מידת הדין, זה גזרה, ככה, זהו, קבעתי. לכן חוזר הים לאיתנו, כי הקדוש ברוך הוא מתת תנאים בעשה בראשית. והקריאת ים סוף הזו, היא למעשה דוגמה לכל שאר הניסים כמו ים סוף. מה מיוחד בקריאת ים סוף? מה שמיוחד בקריאת ים סוף זה רעיון והמחשבה העליונה שהייתה לפני בריאת העולם, שצריך לשנות במציאות את אורחות הטבע. זה נקרא מדרגה עליונה. אבל צדיק תחתון, מה שנקרא מדרגה תחתונה, הוא שולט ומשנה את הטבע, איך? בהסתר. מה שאומרים, נס נסתר. אז לכאורה זה הפוך על הפוך. אנחנו מתפעלים מהגלוי, כן? ואומרים וואו, אבל האמת היא שזו מדרגה נמוכה. יש מדרגה יותר גבוהה, שהיא הניסים הנסתרים. והמציאות של היום יום בטבע היום יומי ושהכל עובד, זה נס נסתר. כי אנחנו רואים את זה כאילו זה רגיל, אבל זה נס נסתר. בואו עכשיו נעבור לאן? למנורה במקדש. בסדר? זוכרים אותה קצת? הייתה ממה? זהב. עשו את החתיכות חתיכות? לא, מקשה אחת. היו לה מה? פרחים, קנים, כפתורים, נכון? כן. הכל היה מקשה אחת. במנורה אבל כתוב, מחוץ לפרוכת העדות, יערוך אותו אהרון ובניו. כלומר, יש במנורה שני כוחות. כוח עליון וכוח וטבע. כוח הטבע מהו? כלומר, הדבר הטבעי שאנחנו רגילים וכאילו זה שום דבר, אבל זה נס נסתר. מה אתם אומרים? הרי מי הדליק את המנורה? מי הדליק? בן אדם, נכון? אדם מדליק. איך הוא מדליק? שמן. יש שמן. שמן, בן אדם, זה דברים טבעיים, נכון? אבל כל יום היו צריכים להדליק. אבל מה הבחינה העליונה? הנס הגלוי, מה הוא? שהנר המערבי, מה? כל הזמן היה דולק. כלומר, בלי קשר לשמן, נכון. ואז ממנו מדליקים, היה פונים כולם אליו. כלומר, במנורה אנחנו רואים עוד פעם, שני צורות. הדבר שהוא, אנחנו מתפעלים ממנו, שהנר המערבי דולק, אבל נש, יש נס יותר גדול, שהאדם מסוגל לקחת שמן ולהדליק אותו וזה דולק. וזה נסתר, אנחנו לא מבינים שזה נס. אנחנו לא מסתכלים על זה כאל נס. לכן, זה היה העדות שהשכינה שורה בעם ישראל. שיבת הנרות. אבל איפה, רבותיי, שימו לב, המנורה עמדה. איפה היא עמדה? באיזה מקום במקדש? בקודש, בהיכל. זאת אומרת שהיה משהו יותר גבוה ממנה, יותר פנימי ממנה. מהו? קודש הקודשים, ארון הברית, התורה. לכן הפסוק אומר, מחוץ לעדות. למה? כדי ללמד אותנו שיש שני רמות של קדושה. יש קדושה ללכת בכוחות הטבע, לחיות, לפעול, לעשות, להיטיב את הנרות, לקחת שמן, להדליק. יש כוח לישראל לשנות את הטבע שהקדוש ברוך הוא רוצה בזה. עכשיו בואו נעבור אל היוונים. ליוונים. היוונים רצו, כמו שאמרנו, לפגוע במה? בנפש, ברוח ישראל. כלומר, במדרגה של איזה דעה, איזה כוח? הנסתר. בכוח של המציאות, שאנחנו לא רואים שם נס. לכן, נגד זה הייתה המלחמה של היוונים. מה הם אמרו? למה אתם רוצים ישראל ללכת על שני המישורים? זה כאילו לא מסתדר. דוגמה, דיברתי עליהם בשנה שעברה, היוונים אומרים לעם ישראל, אתם רוצים להקריב קורבנות בבית המקדש, אתם רוצים לעשות כסים, אין בעיה, תמשיכו, זה בסדר, אבל לא לשם השם, כי זה לא נורמלי, זה לא נראה, זה לא הגיוני. אנחנו מדברים על הטבע, על המציאות. גם ליוונים היו תקסים, תקסים לילדים שלהם. כלומר, זה בסדר. ישתמש בכוח הטבעי, מה שיש, על פי הטבע, ולא יותר. ממילא, הם הלכו אמור לישראל כך. או שתהיה התחזקות הטבע, המציאות, ועיקר עניינם של היוונים מה היה? ספורט, התעמלות.
הגוף.
זה טבעי, לא? או מי שרצה ללכת נגד הטבע, והיו בין היוונים אנשים כאלה, שרצו יפה, להתנתק מהעולם, מהגשמיות שלו, מהחומר שלו, וזה היו פילוסופים היוונים. כלומר, יש דרך כזו, יש דרך כזו, אבל לחבר בין שניהם, לומר ששניהם שייכים לדבר אחד, זה לא יכול להיות. זה הייתה מלחמה של היוונים. הם חלקו על עם ישראל בגלל שעם ישראל החזיק בשני הדברים, שני הכוחות. הכוח הנגלה והכוח הנסתר. הטבע ומעל הטבע. יש מציאות ויש מעל המציאות. זה הייתה עיקר המלחמה שלהם. כלומר, כאשר נכנסים היוונים להיכל, רבותיי, מה הם עשו? אנחנו נגיד את זה היום בערב, ובעל הניסים. מה הם עשו? מה כתוב? תימאו את כל השמנים. אם הם רצו למנוע הדלקת מנורה, מה הם היו עושים? שופכים את זה. שוברים את הכלים. שלא יהיה אפשר להדליק. הם משאירים את השמנים. אתם רוצים להדליק, תדליקו. כמה שמנים שאתם רוצים. אבל לטמא. לא יכול להיות שיש משהו שהוא פועל לעבר לטבע. בבקשה, תדליקו. הם למדו. התורה לצערנו הרב, דיברנו על זה בשנה שעברה, תורגמה ליוונית. שנים קודמות, עוד לפני זה. מה? לא, לא, לא. 70 לשון, אבל זה משהו אחר. מלך תלמי, מלך מצרים, גזר על ישראל לתרגם לו את התורה ליוונית, זה סיפור אחר, דיברנו על זה. ולקח 70 אנשים, חכמי ישראל, כל אחד שם אותם לבד, אף אחד לא ידע מה השני, וכולם היה נס, תרגמו אותו דבר, אבל אז כל אחד יכול היה לקרוא. והפילוסופים היוונים ישבו ועינו בתורה, והשתמשו בה, בהבנה שלהם. אז למעשה מה שאנחנו רואים, שנכנסו היוונים להיכל, הם מטמאים את השמנים כי הם רוצים להילחם ברעיון שיש שתי קדושות בעולם. על זה עם ישראל יוצא למלחמה. על זה עם ישראל יוצא למלחמה ונעשה נס כפול. כי כשנלחמים על דברים שהם השני מישורים ומנצחים, אז ניצחת והצלת את שני המישורים. אז הנס שקרה לנו בחנוכה בבית המקדש, גם כן התבסס על שני תחומים, על שתי קדושות. ועל פי הטבע, מה מצאו? מה מצאו ישראל שחזרו לחפשו את המקדש? מצאו פח שמן טהור. סגור. אחד, זה טבע. עם שמן מדליקים. זה הצד של הטבע. אבל מעל הטבע היה הנס שדלך 8 ימים משמן ליום אחד. שני הניסים היו פה במנורה. כי המנורה סימלה שני כוחות. שתי קדושות. קדושת החוכמה, קדושת התורה, שני תחומים שקשורים זה בזה, אבל הם כל אחד בקדושה שלו. כלומר, אם נמשיך הלאה ונתבונן, מי נלחם ביוונים? מי הוביל את המרד ב...
מתתיהו.
מה הוא היה?
כהן.
ואיזה שבט הוא?
לוי.
מאז ומתמיד בהיסטוריה של עם ישראל, שבט לוי לא נכנע לשום דבר. כל מה שפעל נגד הקודש, שבט לוי יצא למלחמה. שבט לוי לא היה מוכן לוותר על החיבור בין שתי הקדושות. שבטים אחרים ויתרו. המקרה הראשון, אבל אנחנו רואים ששבט לוי יוצא נגד כולם, חטא העגל.
הרב, גם במצרים הם...
נכון, במצרים הם היו, לא עבדו לפרעה. לא עבדו לפרעה. לא עבדו, פרעה לא התעסק איתם. פחד מהם. לא היו מוכנים. תעשה מה שאתה רוצה, אנחנו לא עובדים לך. שבט לוי במצרים, שבט לוי בחטא העגל, גם פה. מי שיוצא למלחמה נגד התפיסה היוונית לשבט לוי, לכן החשמונאים שהיו כהנים, שהיו משבט לוי, הם יוצאים, כי נגד היוונים צריך שתי כוחות. מלחמה פיזית ומלחמה רוחנית. כאשר משה רבנו עומד בסנה, אתם זוכרים? משה רבנו עומד בסנה, איזה ספר זוכרים?
שמות.
איזה פרשה אולי זוכרים יותר? פרשה בו, פרק. בבית, זה העניין של הפסח, קצת לפני. היית קרוא. אומר משה רבנו, שהקדוש ברוך הוא קורא לו, מה הוא אומר? משפט ידוע שפגשנו אצל האבות, פגשנו אצל שמואל, אבל אצל משה, הנני. מה פירוש הנני? אומר המדרש, הנני לכהונה, הנני למלכות. כהונה ומלכות זה שני מישורים שונים. הכהונה זה הרוח, המלכות זה השלטון הגשמי. כלומר, הכהונה, בשביל היא ניתנת, מה מטרת הכהונה? מה המטרה של הכהנים בעם ישראל? או שבט לוי בכלל. שבט לוי מקבל ברכה מיעקב אבינו, מה הברכה של שבט לוי? כל שבט קיבל ברכה. שבט לוי אין לו חלק ונחלה בארץ ישראל. ושבט לוי, בגלל הסיפור שהיה שמעון ולוי אחים בשכם, מברך אותם יעקב, הפיצם בישראל. החלקם ביעקב, הם לא נמצאים במקום אחד. הם מפוזרים בכל מקום שיש יהודים. למה? יופי, כי הברכה של שבט לוי, יורו משפטיך ליעקב, ותורתך לישראל. כלומר, תפקיד הלווים והכהנים זה ללמד תורה את עם ישראל. לחבר אותם אל הרוח. לכן הפסוק אומר, וסבתי כהן, זוכרים? סבתי כהן, כלומר הדיבור של הכהנים, ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיו. זה התכלית שלהם, זה המטרה של שבט לוי. זה המטרה של הלווים והכהנים. לא שעם ישראל משוחרר, אבל זה מטרה מרכזית שלהם. לכן המלכות, ניתנה למי? לעם ישראל. המלכים יצאו משבט יהודה. זה ישראל. אבל המלחמה הרוחנית של עם ישראל מוטלת על מי? על הלווים. במקרה שלנו, החשמונאים, שגם היו באותה עת, כמו משה בסנה. הנני לכהונה, הנני למלכות. תפסו את המלכות. שימשו כמלכים וככהנים. שני הכוחות ביחד. ואנשו על זה אחר כך. בגלל שלקחו את המלכות מיהודה, אז הגמרא אומרת, לכן באמת בית חשמונאי נמחק. נמחק, לא נשאר בהם אף אחד. הוא גמר את האחרון. זה היה עונש שלהם. כשאתה לוקח דבר שלא שלך, אתה נהנש. למרות שזה טוב. ב-200 ועדת וכמה שנים, הם שלטו. בכל התחומים, כהונה ומלכות. עכשיו בוא נחזור למה שהתחלנו. יוסף נזרק לבור. יוסף, חשבו האחים, שעל פי המסקנות שלהם, יוסף היה חייב מה? היה חייב מיטה. אבל אם הם ימיתו את יוסף וכוח הבחירה שלהם בגלל שכך הם חושבים, האחים חששו שבא עם כל החשיבה והמחלוקת ההלכתית ביניהם והמחשבה וההבנה שלהם שיוסף מוציא דיבתם רעה וכל מיני דברים שהביאו למסקנה שהוא חייב מיטה, יש לו דין רודף, אולי בכל זאת נכנס פה צד של שנאה שנבעה מקנאה. זה לא אמיתי. נכון, אבל אנחנו מגזימים כי יש לנו מטען רגשי שנכנס לנו פנימה. לכן הם פוחדים. לכן הם לא הורגים אותו בידיים. מה הם עושים? הם מעדיפים להשליך אותו לבור. מה יש בבור? נחשים ועקרבים. ופה אני רוצה להגיד לכם דבר שאולי לא ידעתם, אולי כן ידעתם. הזוהר הקדוש אומר, ישוך הנחש בלא לחש, יש פסוק כזה. אומר הזוהר הקדוש, מה פירוש? ישוך הנחש בלא לחש. אתם זוכרים את הסיפור בגמרא שהיה מקום אחד שהיה שם נחש או סוג של איזה בעל חיים, קראו לו ערוד, שהוא היה מסוכן מאוד, הוא היה מקיש בן אדם, ומשם אם הבן אדם היה מגיע למים, אני לא בדיוק מה עבד שם, זה משהו מסתורי, אבל אם האדם היה מגיע למים אז הנחש היה, הבעל חיים הזה היה מת, ואם הבעל חיים הזה היה מגיע למים קודם, האדם היה מת. מה הקשר? אז שאלו איתי, אני לא יודע להסביר, משהו מעניין, סקרן, לא יודע, לא הבנתי עד היום. אבל זה היה ככה. ואנשים פחדו, פחדו להסתובב. הבעל חיים הזה מסתובב, הוא רואה בן אדם, הוא מקיש. ואז הבן אדם צריך לרוץ לחפש מים. ובאותו זמן, בעל החיים הזה כבר הולך למקום שיש מים. ראשון זוכר שאני מת. ואז הגיע אמורה, שכחתי את שמו. איך? לא הבנתי. כן, נכון. ושכחתי את שמו, מכילה. לא. והחליטו לא לתת לו מקום לישון. לא, זה משהו אחר. זה משהו אחר, זה סוג אחר של מזיק. אבל הוא שמע על זה ואמר, מה? הערוד הזה הוא לא הגורם למוות. החטא של האדם גורם לו למות. והערוד הזה, הקדוש ברוך הוא שולח אותו כשליח של הקדוש ברוך הוא להזיק. ואמר להם, אתם רוצים לראות שזה לא החטא, שלא הערוד הורג, אלא החטא הוא ההורג? תראו לי איפה החור שהוא מתחבא. הראו לו, הוריד את הנעל, שם את הרגל שלו בתוך החור. בא הערוד והקיש אותו. עכשיו העולם מתנהל על פי הטבע, אבל יש גם את הנס שבטבע. הגמרא אומרת, הערוד הזה יוצא לחפש מים, ויצא לו לאותו אמורה מעיין לידו, שם את הרגל וזהו, הערוד מת. אמר להם, לא הערוד הזה הורג, האדם הורג את עצמו. העבוד הוא סך הכל שליח. אומר הזוהר הקדוש, מזה אנחנו לומדים, יש הישוך נחש בלא לחש. לכן האחים זורקים את יוסף לבור, והם לא פוחדים שהוא ימות. הם יודעים שהוא לא ימות, ולא יקרה לו כלום אם הוא באמת צדיק. אם הוא צודק והם טועים. כי נחש לא ינשך והקרב לא יעקוץ, אלא אם כן הקדוש ברוך הוא שולח אותם. כי הם לא בעלי בחירה. הם מבצעים פקודות. לכן שמו אותם בבור, ובבור יש נחשים ועקרבים. הם סמכו על המחשבה הגבוהה העליונה ביותר של הקדוש ברוך הוא, ופה מישהו אמר את זה, שאם רצון השם הוא כזה שיוסף לא יקרה לו כלום, לא יהיה לו שום דבר שם. וכבר ידוע הסיפור, אני חושב זה היה עם רבי חיים בן עטר, או החיים הקדוש, אני לא זוכר, שהכניסו אותו לגובה ראיות. והיו בטוחים שזהו זה. וכולם מכירים את הסיפור, נכון? הוא יושב בפנים, הוא יושב בפנים, ומשחקים איזו כמו פודלים. לא האריה נושך, ולא הנמר מזיק. אתה הזקת לעצמך. במילה זה הבור. זורגים אותו לבור כדי לבחון עד כמה יוסף הוא צדיק. עד כמה צדקו דברה והם טועים. כלומר, הוא ניצל, דניאל בגובה הראיות ניצל, בגלל אותה סיבה.
למה הם צדקו אותו והם מכרו אותו?
כי אמרנו, הם לא מכרו אותו. הם זרקו אותו, ישבו בצד לאכול, באו מדיינים, העלו אותו ומכרו אותו לישמעאלים, המדיינים. למעשה, למה כל זה? כי יש תוכנית אלוהית בעולם. יעקב צריך לרדת למצרים. עם ישראל בלי מצרים זה עם שלא זוכה לארץ ישראל. צריך לעבור קור של היתוך לפני שאתה זוכה במשהו. איך מביאים את עם ישראל למצרים? צריך להוריד את אבא עם הילדים. מה לעשות? לכן אומרים חז"ל שהיה צריך יעקב אבינו לרדת למצרים בשרשראות של ברזל, כלומר שבוי, ונמחר כעבד. כן? אבל עשה הקדוש ברוך הוא חסד עם יעקב עם ביתו, והוריד אותם בעגלות של מלך מצרים. הוא היה צריך להגיע לשם, אז הוא הגיע לשם. איך? לקחו לו את הבן. הבן יורד למצרים, ובסופו של דבר האבא בא לפגוש אותו. לכן נסיים ונבין, כשהיוונים כובשים את ארץ ישראל ומציפים את ארץ ישראל, את ארץ הקודש, בתרבות המערב, תרבות יוון, תרבות האפליקציות, תרבות המוזיקה, תרבות הבילוי, חלק מהם זה הקלפים שאנחנו פוגשים מדי פעם, זה תרבות של בזבוז זמן לדברים, נכון, זה בדיוק מה שרצו היוונים, לדברים שאין.
מה
רע לסרק לפים? זה לא יודע, לא חושב את להתעסק בזה, אבל זה לגרום לאדם לא להתמקד בדברים הרציניים ולהרגיש טוב וליהנות מזה, כי זה מהנה, כמו אומנויות לחימה. מה הבעיה? אבל יש שעות, ימים שגוזלים אותך ממה שאתה צריך לעשות. האדם בא לעולם בשביל שילוב של שני הדברים גם יחד, של כוחות קדושה בטבע וכוחות הקדושה מעל הטבע. הקדושה בטבע הוא מוניות לחימה, נכון, אבל יש את הקדושה מעל הטבע, יש את התורה ויש את המנורה. התורה זה טבע, שמן, פתילות, אש, זה דולק. יש ארון קודש בפנים, יש תורה בפנים, היא גדולה יותר, היא הרי העומק יותר, זה המהות יותר. זו המלחמה הגדולה, זו המלחמה הגדולה שיש לנו עד היום עם התרבות היוונית, רומאית, מערבית, אמריקאית, אנגלית, גרמנית, שזה חדר לכל תחום בחיים שלנו. תסתכלו, לא צריך להוכיח כלום, אלה עובדות, לבוש, אפילו סגנון אכילה, מאכלים, שירים. זה יורד אפילו למצבים שבהם באירועים שלנו, של עם ישראל, שהם אירועים קדושים, ברית, בר מצווה, חתונות, גם לשם זה חדר. זה חדר לבתי המדרש. זה חדר לכל מקום. אז הפסוק אומר אצל יפת, בפרשת נוח, יפת אלוהים ליפת, וישכון בו עלי שם. יפת אלוהים ליפת זה הכוחות, השכל, הפיתוח של הגויים. אבל כל זה נכון, כי זה כוח הטבע, בתנאי שהוא נמצא עם ההגבלות, הגבולות שלו עלי שם, זאת התורה. כאשר אדם בדור שלנו נמשך אל תרבות המערב, היא המרכז שלו, והחלק של עם ישראל, החלק השני של התורה, הוא לא המרכז בשבילו, אלא הוא מדי פעם זורק כמה גרעינים לשם, ומדי פעם ככה הוא תואם משם, זו התייבנות. אז המתייבנים לא היו רק לפני אלפי שנים, הם היום כאן ועכשיו. אם מישהו חושב שאנחנו ניצחנו את היוונים, ניצחנו, נכון? פיזית. לא. רוחנית המלחמה עדיין בעיצומה. ואדם צריך לחשוב היום שידליק את הנר הראשון ויברך להדליק נר חנוכה ועל הניסים. וימים ההם, בזמן הזה אנחנו זקוקים לנס. למשהו שיפקח את העיניים שלנו ויראה לנו כמה טעינו בנטייה הכל כך כל כך טבעית, בלי לחשוב שיש סכנות שם, אלא תרבות האסורה. אחת הדוגמאות שאנחנו, קדוש ברוך הוא מספק לנו כל הזמן, זה רק לפני כמה ימים. חתמו הסכם מדינות המערב עם אויבת העם היהודי, איראן. חתמו על הסכם שמותר להם להמשיך ולהשאיר אורניום ברמה נמוכה. מה זה אומר? שמשאירים להם את כל המתקנים, הכל עובד, יורידו את האחוזים. נו באמת. בהחלטה אחת פנימית שלהם ולוחצים על כפתור וזה עולה לאחוזים גבוהים. אף אחד לא נוגע בהם. אין סנקציות, מותר הכל, עכשיו זה באישור האומות, ומי ברח על ההסכם? נשיא ארצות הברית שטען שהוא לא ייתן לאיראנים שאלה עם פצצה גרעינית. אהבת הגויים, התרבות המערבית, הקדמה. אז אותם אנשים שהיום מתלהבים ממה שקורה בארצות הברית, ובשבילם זה אור של החיים, ההתפתחות הגדולה, מבינים שהרבה מעבר לזה יש שם חושך ענק. עם כל האומות, זה אומר האום, כל המדינות באום, גרמניה, אנגליה, צרפת, כל המדינות הנאורות שאנחנו מחזיקים מהם ומהתרבות שלהם, חתמו הסכם שמאפשר לאויבי עם ישראל להמשיך ולהתעצם ולעבוד בשקט כדי שיוכלו לעשות את חלומם ההזוי. אלה חברינו? הם האור שלנו, הם הדוגמה שלנו לחיי קודש. על פיהם אנחנו נתלבש, על פיהם אנחנו נאכל, על פיהם אנחנו נרקוד ונשיר. הם המובילים אותנו. כנראה שהתייבלנו. המלחמה שהיום נמצאת ומוטלת על כל אחד ואחד מאיתנו, זה לראות עד כמה הוא כבר הפך להיות מתייבן. כמה בשעות היום שלו הוא מקדיש אל הקודש באמת, וכמה הוא מקדיש לצערו הרב לקלקול. כמה הוא מקדיש לכוח הטבע, לפיתוח הגוף והבילוי והנאות שהן לא חייבות בכלל. שאדם יעשה בדיקה. אני מעריך שהרבה מאוד אנשים יגלו שרוב יומם הם מתייבנים. אם כך, מה השמחה הגדולה לנו? מה הכיף הגדול? אכילת סופגניות? ספונג'? מה? מה השמחה פה? זה השמחה? שוב פעם הגוף. מה השמחה הגדולה שאנחנו משמחים כל כך בחג החנוכה, כאשר האור הזה של המנורה כבוי? אין לנו בית מקדש, אין מנורה. אז איפה המנורה נמצאת? איפה האש הזו נמצאת? אצל כל אחד ואחד מכאן וכל אחד ואחד עם ישראל. אם אנחנו נגביר את הקודש. ומילא כשאנחנו מרברים בכל הפרשיות, בפרשת וישב, אנחנו נמצאים בבור. אבל בשונה מיוסף, גם אני רוצה. אחרי יוסף השליחו אותו לבור. בשונה מזה, אנחנו קפצנו ראש לתוך הבור. ויש שם נחשים ועקרבים. נחשים שאת השמות שלהם אפשר לחלק לפי השמות של נציגי האומות באום. נחש אמריקאי, נחש אנגלי, נחש צרפתי. זה הנחשים. ויש גם עקרבים. זה כל מיני עמים שנמצאים בעולם השלישי. עמים שאנחנו לא מכירים אותם, אלא הם איתנו שום קשר. וסיפר לי מישהו שהוא נסע לאיזה מקום, שמעתם עליו, קוראים לו זימבבווה, זה באפריקה. רוב האנשים שם לא יודעים לקרוא ולכתוב, בורים בעמי הארצות, וחלקם שונאים את ישראל ולא יודעים למה. שמעו ככה. ואנחנו נביא מהם סגנון ריקוד זימבבווי. עד כמה אנחנו הפכנו להיות מתייבנים. למה ליבנו נמשך אל הדברים המסוכנים לקיומנו, ואנחנו עושים את זה עם חיוך, ואנחנו חושבים שזה בסדר. לכן אני רוצה לסיים במה שמביא הרב זצ"ל במאמרי הראיה. אומר הרב, יש לו דרוש שנקרא מספד בירושלים, הוא אומר, הוא כמו בתחילת מעשה אבות. כלומר, תחילת האומה הישראלית, שעם ישראל מתחיל להיווצר, אברהם, יצחק, יעקב, סימן לבנים. אנחנו נוטים לשכוח, אברהם היה אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו. בואו נמשיך. ראובן, אבינו, שמעון, אבינו, כי מהם יצאנו כולנו, הם אבותינו, וגם יוסף היה אבינו. אומר הרב, יוסף הוא המשביר לכל עם הארץ. ואיפה הוא היה, תזכירו לי? נבלה בין האומות וידע 70 לשון, אומר הרב, שהוא מורה על הצדדים שיש יחס שיווי בין ישראל לעמים כולם. עם ישראל שווה את כולם, אומות העולם מחולקים ל-70 לשון. יוסף יודע את כל ה-70. אנחנו לא צריכים ללמוד מאומות העולם, יש לנו לבד את כל מה שיש להם. ומכל מקום ידע ממשיך הרב כוח קדושתו, הוא לא נהיה מצרי לרגע אחד לבד, בלי אבא, בלי אמא, בלי אחים, בלי משפחה, בלי בית מדרש, בלי בית כנסת, כלום. בודד במצרים, מקום הכי תמש היה אז, והוא לא יורד כלום. אומר הרב, ודווקא על ידי זה היתרון, אין עשיו נופל כי אם ביד בניה של רחל. מי שמנצח את עשיו, את התרבות המערבית של הגויים, את המלחמה שהתחילו החשמונאים ועד היום היא לא הסתיימה במובן הרוחני, זה בית יוסף, כמו שאומר הפסוק, והיה בית יוסף לאש ובית עשיו לקש. זה רק יוסף יכול לעשות. ולמה? כי בית יוסף היו יחידים שבמצרים, מקום הטומאה, להיות לבד ולא לקבל כלום, ולשמור על הקדושה, על העיקרון הזה של הקדושה של עם ישראל. ממשיך הרב ואומר, ויהודה מיוחד לכוח ישראל, שהייתה יהודה לקודשות במובן המלכות, ועל אוהל יוסף נאמר, ויתוש משכן שילו, אוהל שיקד באדם. זה הצד הרוחני. מה המילה האחרונה? באדם. האדם, וזה לא דברי הרב, זה דבריי, האדם נקרא אדם בתנאי שיש בו הבנה שהוא קודש קודשי. האלף שבמילה אדם רומזת לאחד. א' שווה אחד. אחד אלוהינו. מי שיש בו את החיבור האמיתי לקדוש ברוך הוא, ראוי להיקרא אדם. מי שאין בו, והוא מתייוון, הוא בפוטנציאל אדם. אבל כרגע תוריד את הא', וכל מה שיש בו זה בשר בדם. אין בו אלוקות, אין בו רוח הקודש, לא במובן שכאלה שמספרים סיפורים שיש להם רוח הקודש, אין בו רוח של קדושה מבפנים שמגינה עליו מהשפעת הגויים. ובואו כל אחד יסתכל על עצמו, כמו שאמרנו, כמה אחוזים ביום הוא מתייבן, כמה זמן ביום הוא פועל, נושם, אוכל, שותה, מדבר על פי התרבות החיצונית הגויית, וכמה באמת הוא שואב, הולך, פועל, שותה, אוכל, נהנה מתרבות ישראל. המלחמה תמה, ניצחנו את היוונים, כמו שלימדו אותנו בגן את השיר, את היוונים ניצחנו, והלכנו עם נר קרטון כזה על הראש, קטר עם נר, ונורא שמחנו. אבל אנחנו עדיין נמצאים במצב שאנחנו מפסידים את הצד הרוחני. לטובת היוונים. חנוכה, היום שנדליק את הנר הראשון, נזכור טוב טוב מה המטרה שלנו. באנו חושך לגרש. בחושך זו יוון. בהצלחה.